אנחנו בחובת התלמידים, עמוד חף א', היינו באמצע הפסקה. אז נתחיל אולי את הפסקה שוב, אבל בדברים אלו בלבד לא יצאנו עוד ידי חובתנו, כי אף אם נחדור אל עצמות אישיות שכל הנער על ידי שנשכילהו, עד שבדעתו יבין כי אחריות על עצמו, ובדעת עצמו ירצה להתחזק ולעבוד עבודת הקודש, מכל מקום, הלא אמרנו שלא בלבד שכלו, רק גם אישיות, הרגשותיו, התבעלויותיו, אף התלהבויותיו, מתקדמות לצאת קודם זמנם, להיות לאיש עצמו, להתרגש ולהתלהב מיופי המדומה של שטותי העולם, כבתי התיאטראות, וכן ממיני העוללות והפקרות העולם. ואם לא נקדים אנו לעורר את נפשו שתתרגש מכל מצווה, פה היינו. ואנחנו עצרנו שבוע שעבר, דיברנו על העניין שצריך לרגש את הבן אדם, שצריך לדבר אל הרגש. והוא אומר, אם לא נקדימנו לעורר את נפשו שתתרגש מכל מצווה ותתפעל מן התורה ואור השם, לא נפעל מאומה חס ושלום. פה עצרנו. ודיברנו על כך שרוב אנשים מתקרבים לתורה ברגש. ורוב אנשים, הפעולות שלהם וההתלהבות שלהם, זה בעצם מה שמנחה אותם, איפה שהרגש שלהם. אנחנו אמורים, אמור להיות נובסת, אמור להיות השכל, שהוא בכל זאת קובע, אבל בסך הכל הרגש הוא החלק המשמעותי. עכשיו, הנקודות פה שתתרגש מכל מצווה, הוא ירחיב בזה, אז חבל לי להרחיב. בוא נשמע אותו. כי אף אם בשכלו יבין, אנחנו בעמוד חף א', כי אף אם בשכלו יבין שהחוב עליו לחנך את עצמו, מכל מקום הרגשותיו ותשוקותיו יסירוהו מן הדרך הטוב, אל הדרך שאף בעצמו מבין שרע הוא. זה דבר מאוד מאוד מצוי אצל כל אדם. זאת אומרת, אנחנו כולנו יכולים לתאר איפה אנחנו אמורים להיות בחיים, אין בעיה. אז למה אנחנו לא שם? כי הרגש לא שם, לא רוצה. האדם שיודע לנתב את רצונותיו הוא האדם שבסוף יצליח. זה לא מספיק הגיונית להגיע למסקנה. רוב אנשים לא מסוגלים לפעול ככה. כי האם אין רוב הפושעים מבינים בעצמם בתחילתם את מעשיהם שראים הם? מכל מקום הרגשת תאוותיהם מתגברת על דעתם להפילם לבאר שחת. וכל אחד מאיתנו, כמו שדיברנו בהתחלת הספר, יש לו במינונים מסוימים את כל הדברים האלה, את כל האתגרים האלה. זאת אומרת, יש אדם שכל היום רץ אחרי תאוותיו, יש אדם שרק חלק מהיום, ובחלק מהפעולות, ובכל דבר יש אחוזים. זאת אומרת, בכל פעולה שבן אדם עושה, יש אחוזים של לשם שמיים, ואחוזים של תאווה, ואחוזים של החלטות שהם לשם שמיים, ואחוזים של החלטות שהם תאווה. סיפרתי לכם את השיחה שלי עם הרב פסן זצ"ל כשהתארסנו? לא, אוקיי. אז אחרי שהתארסנו, אז נסענו לארצות הברית, הורים שלי לא יכלו להגיע ארצה, אז אנחנו הלכנו לשם שיפגשו את אשתי. הם מודדו אותי להתארס בלי לפגוש אותה, אבל עדיין רצו לפגוש אותה לפני החתונה. אז כשהגענו לשם, נסענו לרב פסן, ואז הוא ניהל שיחה בלחוד עם אשתי ושיחה לחוד איתי. וכשהוא דיבר איתי, אז הוא התחיל את השיחה, הוא אמר לי באנגלית, they don't make them like they used to. איך אומרים בעברית? כבר לא מייצרים את הדברים כמו שפעם. אז אני ישבתי שם, הוא היה בן אדם שהיה מדבר ממש מעט מילים, ומצפה שאתה תבין אלף דברים מכל משפט. אז אני ישבתי שם, הייתי בבעלה, מה הוא בא לומר לי? פגשתי אשתי והוא בא לומר לי, לא מייצרים אותם כמו פעם? לא הייתי מיודע מה שמח באותו רגע. אז הוא שוב אומר לי, they don't make them like they used to. אז אני אומר, הרב, אני לא מבין, ואני ככה תמיד השיחות איתו היו, משפט ואני שוחט. אז הוא אומר לי, תראה, לא, כבר לא מייצרים את התלמידי חכמים כמו פעם. נשותיהם הם מסורות כמו תמיד, אבל האישה תמיד משקפת את בעלה. והבעל הוא כבר לא מה שפעם היה. הדור שלנו הוא לא כמו פעם. פעם האדם היה באחוזים גבוהים של השם שמיים, בלימוד תורה שלו, במצוות שלו. אז האישה יכלה למסור את נפשה בשביל התורה שהייתה אמיתית שהוא שאף אליה. היום שגם הבעל כבר גם בתורה שלו יש הרבה נגיעויות, אז זאת אומרת התורה היא לא תורת השם אלא תורת האיגו של האדם עצמו. להיות מסורה לשם האישה יכולה למסור את נפשה, להיות מסורה לאיגו של בעלה היא לא יכולה למסור את נפשה, והיא חשה איפה הוא באמת. אז האדם צריך לדעת שמאחר ואנחנו לא על המדרגה של פעם, אז הן משקפות אותנו. זאת אומרת, חזרה לנקודה שלנו, יש אחוזים. זה לא שבן אדם כולו איגו, זה לא שבן אדם כל מעשיו הם לשם עצמו, זה שיש מינונים בכל פעולה שבן אדם עושה, ובן אדם מנסה לתאר את עצמו ומנסה להתגדל ומנסה להתקדם, אבל בסך הכל יש בכל החלטה וכל פעולה יש אחוזים של השם שמיים של ואחוזים של השם עצמו. יש אחוזים של שכל, יש אחוזים של רגש, וצריך לדעת שחלק מאוד מאוד משמעותי ממה שהולך לקרות זה רגש. ואם תשימו לב, אנחנו מאוד לא עקביים. זאת אומרת, כשאנחנו מנסים לחנך ילד, אז אנחנו באים אליו עם השכל. אנחנו באים ומסבירים לו, תראה, אתה רוצה להצליח בחיים, אתה צריך להוציא ציון ככה. אתה תתנהג ככה, אתה לא תצליח. האם אנחנו פועלים על פי ההיגיון הזה? האם אנחנו מסוגלים מכוח ההיגיון בעצם להשתנות ולגדול? או האם האמת היא שגם אנחנו, רוב ההתלהבות והפעולות שלנו, זה מכוח הרגש? אז אנחנו צריכים לעזור להם. כתוב בראשונים, אחד מהחילוקים בין דוד לשאול, זה שאצל שאול, הנביא בא אליו, שמואל בא אליו בצורה הגיונית, ישירה, ואז הוא לא הצליח. אז שאול מתווכח, הקימותי את דבר השם. רק אחר כך הוא כבר לא יכול להתווכח עם הנביא. מה עושה נתן הנביא? חלק מהראשונים מייחסים את ההצלחה של דוד לנתן, לא לדוד. זאת אומרת, כולנו מכירים את הגדלות של דוד שהוא מיד הודה. אבל כמדומני הרד"ק אומר, אני לא זוכר אם זה הרד"ק או הברבנאל, אחד מהראשונים שם אומר, ההבדל בין דוד לשאול זה התכסיס שהשתמש הנביא. נתן בא ואומר לו, הייתה כבשה, היה אדם, היה עני, היה אורח, היה עשיר, העשיר לוקח לעני את הכבשה כדי להכיל את האורח שלו, ודוד מיד כועס וחורץ את הדין, ואז נתן אומר לו, אתה האיש. אז נתן מה עושה? מפעיל את הרגש לפני שהוא נוגע בשכל. קודם תשמע, תתלהב, או עכשיו אתה, הזזתי אותך, עכשיו אפשר לדבר. אז הגישה החינוכית של נתן הנביא היא מה שהצילה את דוד. חלק מהראשונים אומרים, זה החילוק. לדוד היה מזל שהיה לו נתן שבא להוכיח טוב ולא שמואל, כי שמואל בא בצורה שכלית. צורה שכלית, מה זה? מה הצון? מה אמרתי? מה עשית? אז יש ויכוחים כבר. Hey, כשאתה בא ואתה נוגע ברגש, אז אתה כבר, אתה התקדמת מבחינה חינוכית. אנחנו גם כן, כשאנחנו מדברים עם הילד, צריכים לשקול טוב טוב. האם אנחנו צריכים לעבוד עם השכל או הרגש? זה מאוד מועיל לתת לילד דוגמאות לשחק איתו את המשחק, מה יקרה אם, ואיך הייתי מרגיש כש. שני ילדים משחקים, אחד לוקח לשני את המשחק. אז אתה יכול לבוא ולהסביר לו, זה לא פייר, זה לא הוגן, תן לו את הצ'אנס שלו. או שאתה יכול לשאול אותו, איך אתה היית מרגיש אם היו עושים את זה לך? אתה פשוט פה אתה נוגע ברגש, פה אתה נוגע בשכל. והחלוקה הזו היא מאוד קשה לנו הגברים. זאת אומרת, הרבה פעמים זה איפה שגבר נופל. גבר מסכם עם אשתו שיהיו הוצאות עד סכום מסוים, והיא מוציאה מעבר לזה. הוא בא הביתה וכועס. הוא אומר, רגע, סיכמנו, דיברנו, אמרנו. היא לא עונה להיגיון שלו, היא מתחילה לבכות. הוא כועס, מה את בוכה? לא הבנתי. אני לא צודק, זה לא מה שסיכמנו? אתה צודק. היא לא מתווכחת הגיונית, היא הולכת למישור אחר. היא עונה לו עם הרגש. אתה צודק. היא לא אומרת מילה, היא לא מתווכחת איתו. אבל היא ניצחה, כי עכשיו היא פגורה. והוא במישור הרגש פתאום צריך לפייס. והוא אומר, מה, אני אפייס אותך, אבל אני צודק. והיא אומרת, אני לא מתווכחת, אין בעיה, אתה צודק. היא ניצחה. אני תמיד אומר, תעבדו הפוך. תבוא הביתה, אל תיחס, תהיה פגוע. תעבוד על מישור הרגש, תעבור מישורים. אנשים שונות את השיעור הזה. אני מקבל המון תלונות אחרי שאני מעביר צבא. אני אומר, אתם רוצים לנצח? אל תעבדו בשכל. תבוא הביתה פגוע. דברו רגש. אם דיברתם רגש, אתם תוכלו לנצח. אם אתה כועס עליה כי אתה הגיוני צודק, אז כבר פגעת בה, אתה תצטרך לפייס. לא יעזור לך כלום. אבל אם אתה בא ואתה עוסק ממשור הרגש, כואב לי מאוד. אני מאוד, אני לא יודע איך להתמודד עם זה, זה ממש. דיברנו כך, ואני יודע שוודאי יש אלף סיבות טובות, אבל אתם מבינים? תעבוד ברגש, ניצחת. אבל לנו, לגברים, זה לא טבעי, אבל זה רגל. אותו דבר גם בחינוך. אנחנו צריכים להתרגל, לעבור מהמישור השכלי למישור הרגשי. לחשוב איך אני יכול לגעת ברגש שלו. אנחנו מאוד פועלים, תיאורטית, לוגית. זה לא זה. ברמה מסוימת, שוב, אני מדבר על מינונים. זה לא שאלף אחוז רגש. זה שצריך לשנות את האחוזים קצת. צריך לנסות לראות איך אני נוגע ברגש כדי להפעיל את השכל גם. נתן הנביא הרי בסוף מסביר לדוד את הצד השכלי. אבל הוא מתחיל עם הרגש. אתם זוכרים, שבוע שעבר אמרתי לכם את הסיפור על השני כתות באפריקה, נכון? אז כולם הזיז אותם הסיפור על השני כתות באפריקה. אז פתאום גיליתי את המסך, מדובר פה על חיזמה, מדובר על הדרך בין חיזמה אלינו. אז פתאום, רגע, עכשיו אפשר לדבר שכל. אני לא אומר להשאיר את השכל בחוץ, אבל תתחיל קודם כל להזיז את הרגש, ואז תצרף את זה לשכל. אני אומר לכם, זה גם עם מבוגרים, מבחינה חינוכית. זה, ככה אתה יכול לדבר עם אנשים. עכשיו, הוא אומר, אנחנו בעצם, המגמה שלנו זה להניע את הרגש, לגעת בהתלהבות, וזה העיקר בתורת החסידות. שלא יסתפק האיש בשכלו לבד, אשר קובע בעבודה, כי ההתקשרות אשר בשכל לבד, אינה קשר של קיימה. וזה הוכיח את עצמו בזמן ההשכלה. זאת אומרת, כל הגרמנים, כל הפילוסופיה, אני גרמני, אני יקה, אבל זה לא הוכיח את עצמו. זאת אומרת, היקים נפלו. עד שהרב הירש בא, ובקושי היה לו מניין. זאת אומרת, הגישה השכלית לא הצליחה, והחסידים מול ההשכלה כן הצליחו. אותו דבר ברוסיה. כל השכלתנים, נהדר. הם לא הצליחו כמו חב"ד, הם לא הצליחו כמו הרגש. אף אחד לא הצליח בסוף, אבל המעט שהצליח היה הרגש. יכולו לשעבדו ולדעת ברור בשכלו שרק את השם צריך הוא לעבוד בכל פרטי מחשבה, דיבור ומעשה שלו. בן אדם הגיונית מבין, אין בעיה, כל אדם מוצא יום כיפור, יכול להסביר לך בדיוק מה הוא צריך לעשות השנה. ומכל מקום, ליבו וכל גופו רחוקים. הבן אדם כל כך רחוק התיאוריה, ההיגיון, יופי, אבל איפה הלב שלי? זה, פה אולי צריך להוסיף עוד נקודה. אני אקח אתכם למצב קיצוני, ומפה נעבור למצב שלנו. הרב יחזקאל אברמסקי היה אומר שהוא מכין שיעור, היה מעביר שיעור לבלבטים שבת בצהריים, הוא היה אומר, אני עובד לשיעור הזה, אני חושב 15 שעות, שעתיים מה לומר ו-13 שעות מה לא לומר. לא כל דבר שהוא נכון צריך לומר. צריך לדעת, לסנן במחשבה מה אני לא הולך לומר. הגיע לילה שיעור, לילה אחד, בחור עם שיער עד פה, עגילים, ממש, לא היה נראה מאוד דתי. מה? מה זה כבש? כבש. ואני מעביר שיעור על הבית היהודי, והוא יושב שם, מקשיב לשיעור. בסוף השיעור, הוא בא ואומר לי, שמע, החבר שלי אמר לי להיכנס למכון מאיר, אני בחיים לא שמעתי שיעור כזה, אני בחיים לא שמעתי שיש כזה דבר כמו קשר כזה בין איש לאישה. תוך כדי השיעור, לא יודע אם שמת לב, 3 פעמים יצאתי, כי קיבלתי טלפונים מבחורה שפגשתי בבר אתמול בלילה, והיא מזמינה אותי לחזור אליה הביתה היום בלילה, מה אתה אומר שאני אלך או לא אלך? אז אמרתי, אני לא יכול לענות לך. אז כולם בשיעור קפצו, מה אתה לא יכול לענות? לא, זה אסור. אמרתי, לא יכול לענות. אז הוא אמר, תראה, אני מתלבט אם נשאר בישיבה הלילה, ולשמוע עוד כמה שיעורים מחר, או לחזור לחברה, מה אתה אומר? אמרתי לו, אני לא אומר. אתה רוצה, אני ארגן לך סמיכה ומגבת? יותר מזה אני לא אומר. אז הוא אומר, רגע, אני רוצה להבין. אני כבר 6-7 שנים, חי בניו יורק, באתי לבקר עכשיו בארץ, ו6-7 שנים, כל יום יומיים אני בבר עם עוד בחורה, ובלילה עם עוד בחורה, וזה החיים שלי, ואתה תיארת מציאות אחרת. עכשיו, עכשיו הבחורה שפגשתי פה בארץ, בבר בתל אביב, מזמינה אותי, מה אתה אומר שאני אלך או לא אלך? אז כל השיעור כבר מתנפל עליי, למה אתה לא עונה לו? ואני לא עניתי, אני כאילו, אמרת לו, אני לא יכול לענות לך, אני לא מכיר אותך, אנחנו נפגשים פעם ראשונה, לא יודע מי אתה, אין לי תשובה בשבילך. אז החבר'ה ממש כעסו עליי, מה אתה לא עונה לו? אתה לא יודע שזה אסור? בסדר, אני לא עונה. למה? כי זה שאני יכול להסביר לו הגיונית, וזה שהוא יושב פה בשיעור ושומע הגיונית, שזה דבר שהוא נכון, זה לא אומר שאני יכול להזיז כלום ברגע שלו. אולי משהו כבר זז ברגע שהוא קולט, יש משהו חיובי, הגיוני, ונראה לי שאני הייתי שמח לחיות ככה, אבל הוא הרי בספק. ואני פעם ראשונה מנהל איתו שיחה. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול להציע לו. אתה רוצה להישאר במכון מאיר? ניתן לך מצעים. מחר תיפגש עם ראש המחלקה ותתאם. אתה רוצה יום-יום, שבוע-שבוע, איך שאתה רוצה. עד שאתה לא מזיז את הרגש, זה שהגיונית הזזת את הבן אדם, זה כלום. לא הגעת לכלום. אבל משהו זז ברגש שלו, החליט להישאר אותו לילה. ואז הוא נשאר עוד לילה. ואז הוא נשאר עוד שבוע. ואז הוא נשאר עוד חודש. והיה אצלנו 6 חודשים. דחה את הכרטיס שלו כל הזמן. היה אצלנו 6 חודשים. הגילים יצאו אחד אחד. השיער ירד לאט לאט. התחיל לשמור קשרות. התחיל לשמור שבת. ואז בא אלינו ואמר, תראו, אני כבר דוחה את הכרטיס שלי 6 חודשים. באיזשהו שם אני צריך לחזור לניו יורק. שאלנו אותו, מה יקרה כשתחזור לניו יורק? הוא אמר, הכל ייפרם. זאת אומרת, כל מה שבניתי ילך לתימיון. אז שאלנו אותו, נו, אז מה אתה אומר? אז הוא אמר, אני אומר שיש לי שם דירה ויש לי שם חפצים, ואני לא יכול סתם להפקיר את העולם. אבל אני אשמור. כמה זמן אתם חושבים להחזיק מעמד? לא יודע בדיוק. זאת אומרת, השבוע הראשון הוא עוד שלח לי אימייל איך הוא שומר כשרות בבית לא כשר, ובוא נאמר שתוך שנה אני כבר קיבלתי הזמנות לכל האירועים שלו בשבת עצמה. זאת אומרת, בשבת אני חבר שלו בפייסבוק, אז כאילו אני מקבל את האוטומטי. מה שהרגש לא מתחבר, קודם כל הוא חזר לפיתויים, אבל אנחנו צריכים לדעת שזה המפתח. וכל השאר, גם שבן אדם עומד בזה לטווח קצר, הטווח הרחוק, הוא הרי בונה מתוך מה שהוא אמר בהתחלת הספר. חנוך לנער על פי דרכו, אתה צריך לקלוט מה הדרך של הילד, מה הכיוון של הילד, מה מזיז את הילד. אתה תצליח להלהיב את הילד, אתה עוזר לו בדרכו. אתה תבוא ותדבר איתו היגיון, אתה יכול להוכיח לו מהיום עד מחר שאתה צודק. והוא יסכים איתך, וגם אם הוא מחזיק מעמד לטווח קצר, אתה לא הרווחת. היו לנו 2 רמים לכית החט, ביסודי שאני למדתי. אחד היה חסידי, אחד היה ליטאי. אני ליטאי, בסדר? כאילו. הרב הליטאי היה נותן שיחות מוסר שהזיזו את התלמידים ודרבנו את התלמידים וליבו את התלמידים, ואחוז מאוד גדול של תלמידים הצליחו בשנה שהם היו אצלו. אבל שנה אחרי ו4 שנים אחרי הוא תמיד היה אומר, הברכה שלי זה שאני רם לכית החט, שאני לא רואה אותם שנה אחרי ושנתיים אחרי. אני חושב שזה חוצפה, אני חושב שזה כישלון. אז מה הצלחת? שבשיעור שלך הם למדו? אז זה הצלחה. הרם האחר היה חסידי. הוא לא היה משיג את התוצאות באותה שנה כמו אחר. הם לא הגיעו לרמה של האחר. לא למדו אותה כמו תוספותית. אבל הם כולם לטווח הרחוק הצליחו. היה לו אחוזים של למעלה מ-90% שאחר כך הצליחו מאוד. רב יעקב הורוביץ, אתה ודאי שמעת עליו. Yeah, בסדר, היום הוא כבר מחנך מפורסם, מקים כל מיני מוסדות. אבל בזמני עוד היה רם לכית החט. אז זה המסלול שהוא נקט. תיגע בנשמה שלהם, תיגע ברגש שלהם, והוא הוכיח את עצמו.
אבל רגש, כמו שהוא בא, גם הולך.
תלוי איזה רגש. אם הרגש הוא החשק, אז אתה צודק. אם זה בא לי ולא בא לי, אז נכון, היום בא לי, מחר לא בא לי. אבל זה למה שאני הדגשתי את הדרכו. אם אני יכול לחבר את זה לדברים שהם דרכו מבחינה רגשית ומבחינת האופי, אז אני מצליח. אני מסכים איתך. אם זה עניין של רגש, פשוט להלהיב בצורה של מתחשק לי ולא, אז הנה חינמי, זה לא יחזיק לטווח רחוק. אבל אם אני יכול לחבר לצד הרגשי, גם מבחינה חווייתית, וגם מבחינת האופי של הילד, והמעלות, חסרונות, אבל בצד הרגשי, מבחינת האישיות, אז אני יכול. אתה איתי? כאילו זה לא יכול להיות, אני מסכים שזה לא התלהבות של רגע, אבל זה חיבור נשמתי, חיבור של האופי, וחיבור רגשי. זאת אומרת, בוא, אתה מכריח אותי להגיע לנקודה שאני התלבטתי אם לפתוח אותה. המגיד מדובנה יש לו מהלך מאוד מאוד יפה בספר המידות. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא הרי ברא אותנו עם רגשות שמגיל קטן כבר מתחילות לבוא לידי ביטוי בצורה שאינה בשלה. ואחר כך הבן אדם, השכל שלו מתחיל להתפתח, והוא צריך לנתב את הרגשות האלה. למה? למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה ככה? אז הוא אמר, משל למה הדבר דומה? לאדם שהולך למקום רחוק, ורוצה להביא משם אבנים טובות ומרגליות. אז הוא קונה הרבה אבנים טובות ומרגליות, ואז הוא צריך לסחוב אותם חזרה. אבל מה הבעיה? שאבנים טובות ומרגליות זה דברים קטנים. זה עלול ללכת לו לאיבוד בדרך. יש לו דרך ארוכה לחזור. אז מה הוא עושה? הוא לוקח את האבנים, את היהלומים, את המרגליות, תופר אותם לסק. לוקח, עושה טבעת מעופרת ומכניס כמה אבנים לתוכה, עושה כל מיני דברים מאלתר לחבר לדברים גסים, שאחר כך כשהוא יגיע הביתה הוא ינתק את זה מהסק והעופרת, ואחר כך יחבר את זה לזהב איפה שזה שייך. בא אדם, מסתכל, אומר, איזה שוטה אתה, קנית מרגליות לשים בטבעת עופרת, קנית מרגליות לשים בסק, אבל הוא לא מבין. זה רק דרך לסחוב את המרגליות חזרה הביתה שהם לא ילכו לאיבוד. הוא יגיע הביתה, הוא באמת יטפל בהם כמו שצריך. אותו דבר האדם. כל התכונות של האדם הן בעצם תכונות שהן שם כדי לעבוד את הבורא. בין אם זה בתורה, בין אם זה במצוות. אלא מה? שהוא צריך לפתח אותם בקטנותו. אז הקדוש ברוך הוא עשה את זה שבקטנותו הוא לומד לאהוב. הוא אוהב את הבמבה, והוא אוהב את הסוס שהוא רוכב עליו, והוא אוהב את המקל שהוא משחק איתו. וכשלוקחים לו את זה, הוא כועס, ואלה הם כולם מידות שהוא צריך לפתח. הוא צריך ללמוד מה זה לאהוב, מה זה לכעוס. כל הרגשות שבאות לידי ביטוי בימי ילדותו על דברים גסים, זה רגשות שהוא צריך ללמוד לפתח. הוא צריך לדעת מה זה לאהוב. אבל מתוך זה, אחר כך, השכל צריך לנתב את זה. אז קודם כל זה, לדעתי, אחד מהעקרונות חשובים בחינוך. הפסקה הזו של המגיד מדובנה. כי הרבה פעמים הורים, אני בא להחליף טיטול לבת שלי, אז היא בורחת לפינה. מתחבאת מתחת לשולחן בפינה שאני צריך ממש לזחול אחריה. אז מצד אחד זה מעצבן, כי אותי, אני כהורה, זה קשה לי. אבל מבחינתה כל הכבוד לה. היא לומדת שלה יש דעה והיא תעשה את מה שהיא רוצה וזה חשוב. זה שלי זה בעיה, זה בעיה טכנית. מבחינת האופי שלה, היא צריכה לפתח את העצמאות שלה, המון דברים. כמובן, שילד בן 9, שאתה קורא לו לאכול והוא בורח ונחבא בפינה מתחת לשולחן, יש לך בעיה, הכל לפי גילו. אבל בכל שלב אנחנו צריכים להבחין בין הקושי שלי כהורה, כי לי זה קשה, והצורך של הילד לפתח את התכונה. זאת אומרת, לפעמים אני צריך לתת לילד לפתח ביטחון עצמי. הביטחון עצמי בשלב הזה בא לידי ביטוי בצורה שמעצבנת אותי. נכון, אני צריך לשקול האם אני רוצה לעצור את הגדילה של התכונה הזו או לפתח אותה ואחר כך לנתב אותה ולעזור לו בשכלו לנתב אותה. כל תכונה היא כזו. ההורה צריך להיזהר לא לשבור את התכונות של הילד אלא לנתב אותם. עכשיו, יחד עם זה הוא צריך לגעת בהם, להתאים את החינוך שלו לתכונות של הילד. אני אספר לכם סיפור מימי ילדות. יש לי אח שצעיר ממני, שהיה מלא אנרגיה. וכשאני עוד רכבתי על אופניים ולא יכולתי לרדת מהחנייה לפני הבית, הוא רכב את כל השכונה, והוא היה צעיר ממני. אז אני באתי לאמא שלי ואמרתי, אמא, אני לא מבין, אני גדול ממנו, ואני לא יכול לרדת מהחניון לפני הבית. הוא כבר רוכב כבישים סוערים, ואמא שלי אמרה לי, אתה יודע כמה אני מתפללת אליו? אתה יודע כמה אני לא ישנה בלילות בגללו? אני לא מסוגלת. אני יודעת שיש לי שתי ברירות, לשבור אותו או לאפשר לו מה שהוא צריך. אז אני מנסה ואני מתפללת ואני כל פעם שהוא יוצא ליבי בכפי בתקווה שהוא יחזור שלם, אבל אני יודעת שאין לי ברירה איתו. זאת אומרת, אם אני אנסה לתת לו את ההגבלות שאני נתתי לך, אני אשבור את הילד. אתה מסוגל לעמוד בזה? הוא לא. וכילד אמא שלי אמרה לי את זה. זאת אומרת, היו מלא דברים שהוא עשה ואני לא, והוא צעיר ממני. אלא מה? בנפשו לא היה לו את היכולת לשבת. הוא היה קפיץ. בסדר? אז עכשיו, כשאני מבין את נפש הילד, אני צריך להתחבר לצדדים שברגע שבא. ושוב, זה לא מתחשק לי ולא מתחשק לי. זה מה מלהיב אותי, ולהראות לו מה מלהיב אותו. יש ילד שאוהב שירה, אז אני צריך לקחת אותו לבית כנסת ששרים. יש ילד שאוהב סיפורים, אז אני לוקח אותו לשיעור עם סיפורים. זאת אומרת, אתה מבין מה אני מתכוון? אני צריך למצוא את הצדדים בנפש שלו שהוא יתחבר אליהם. יש סיפור על הרב מפוניביץ'. כשהוא היה ילד, הוא התחיל לעשות עסקים ולהרוויח הרבה כסף. אבא שלו אמר לו, תחזור ללמוד תורה. אז הוא אמר, אבל אבא, אני כל כך מצליח. אז אבא שלו אמר לו, אתה תראה שעם הכישרון הזה, אתה עוד תצליח בשביל עם ישראל עם מיליונים. תעזוב את זה עכשיו. אתה תנתב את זה בעתיד, ותראה איך אתה תוכל לעזור לכלל. ואבא שלו חינך אותו בצורה שהוא ראה את הכוחות האלה כחלק מעבודת השם בעתיד, והוא השתמש בהם. הוא הקים את כל הבתי חולים ואת המוסדות בבני ברק. הוא השתמש בכישורים האלה, אבל הוא למד לנתב אותם. אז אבא שלו נגע בנקודות וניתב אותם. הוא לא אמר, תעזוב, תוירה, זה לא מה שחשוב. הוא אמר, בוא נראה איך תנתב את זה לתורה, ותעזוב, אתה לא צריך להיות מיליונר היום. זה לא צריך להיות העיסוק שלך. שוב, אני מדגיש שוב, כי זה מאוד קשה בשיעור חינוך, אחד מהקשיים זה שזה תלוי בגיל. כל גיל ועניינו, וזה איפה שאתם צריכים לחשוב איפה להשליך כל דבר. זה... זה קצת תלוי בגיל. אז צריך למדוד. יש הרבה דברים שהזמן מעצמו יתקן, וצריך לפעול בעדינות, לא לאבד את התכונה. זאת אומרת, אני אתן לך דוגמה. יש לי... זה כבר שונה, כי זה מזיק לחברה. כאילו, דברים שיזיקו לאחרים, אז הוא צריך להבין, לא שייך. זאת אומרת, אז התפקיד שלי זה לעצור את זה. כי אני לא יכול לתת לזה להמשיך. זה שעם הזמן זה ייפטר, או שכן או שלא. התפקיד שלי היא בחינוך, זה לא. אבל בוא נאמר, הוא לא מרביץ, אבל כשיש דיונים בינו לבין האחים, הוא יודע לנצל את הדיונים. זאת אומרת, הוא פיקח והוא יודע לנצח, תמיד הוא יוצא למעלה. אז אני צריך לבחון. יכול להיות ששאר הילדים לא אכפת להם. יכול להיות שאני כהורה מאוד מציק לי. כי אני כל הזמן רואה איך שהוא מתחכם אותם בדיונים, והוא תמיד יוצא עם כל הצעצועים שכולם, הוא תמיד, יש לי אחד כזה. אז, אבל אשתי כל פעם אומרת לי, אל תאמר מילה, והיא צודקת. כי מה שמעצבן אותי זה הצדק שלי. אבל לשאר הילדים זה לא מפריע, הם לא קולטים. הוא מצליח לתחכם אותם. אז טוב להם ככה, אז בשביל מה אני צריך להתערב? הוא מפתח תכונה שהיא לא שלילית, הוא עושה את זה בצורה הוגנת. אלא מה? הוא יודע להתחכם אותם. בסדר, מה אני אעשה? לא מוצא חן בעיניי, אני לא אוהב את זה, ואני פה ושם מנסה לטפטף לו על הישרות, ועל ההתחשבות באחר, ולהשתמש בתחכום לדברים חיוביים, אבל לא מעבר לזה. זאת אומרת, אני לא הולך ראש בראש, כי כל עוד שזה בצורה שמבחינתם מוגנת, בסדר, אני צריך לדאוג שיהיה בן אדם מוגן, ואם יש לו כישרון שהוא מפתח, אתה מבין את החילוק? כשהם באים אולי בטענות שזה לא הוגן, בסדר. לפעמים כשיש מציאות שאין להם במה לשחק, איכשהו כל הצעצועים כבר שלו ואין להם במה לשחק, אז אני צריך להתערב, כי הבית צריך להתנהל בצורה נכונה. אבל אני לא נאבק בתכונה. זאת אומרת, וזה איזור. כאילו, מאידך גיסא, כשהיה לי ילד אחד שהיה קטן מאחרים, אבל הרבה יותר חזק מכולם, והיה בא וזורק את כולם לכל עבר, למרות שהוא הקטן, אז התערבתי, כי לא יכול להיות שהם לא יכולים לשחק, כי הוא... טוב, ננסה לגמור את הפסקה. את כל נפשו וחיות גופו צריך הוא לקשר, צריך לחדור אל נפשו להעלותה ולעוררה שתתלהב בכל מצווה, בתורה ובתפילה. וזה חבר'ה, כשילד בא הביתה ואומר סיימנו משהו, ההורה צריך להתלהב. אני לא אומר להתלהב מהתעודה, כי התעודה הילד לא מקשר כל כך בין השלושה חודשים לתעודה. זה רוב ילדים, זה לא חי אצלם. אני אומר, ילד בא ואומר, סיימנו ספר בראשית, אז חוגגים, מזמינים פיצה. עושים משהו, הילד צריך להבין שזה חשוב לך. ולדבר בשפה שמה שמלהיב אותו. אותו דבר במצוות. בן אדם שבונה סוכה ואוי, איך אני אעשה, או כמה יקר המצות היום, הוא מעביר מסר אחד. אדם שמתלהב ומראה לילד, הוא מעביר מסר אחר. הילד לא יודע חוכמות. אתה תלהב, הוא יתלהב. תתענג בעונג רוחני ותשמח בה, וכשמקשר גם את נפשו, הפחיות גופו, אז חוץ מזה שהמצווה והעבודה שעושה יותר עילאיות הן ויותר קדושות, עוד זאת, חוץ מזה שבעצם המצוות אתה מרוויח אם הוא עושה אותם בהתלהבות, יותר מזה בטוח הוא יותר שיוכל לעמוד נגד יצרו ולא ייקרה מן מקור החיים ויושלח כל כך מהרה על באר שחת על ידי פיתוי יצרו. כי אם הצלחנו לחבר את ההתלהבות, אז אנחנו כבר בדרך הנכונה. וזה הרבה, שוב, הנקודה שאלת היא כל כך חשובה. זה לא ההתלהבות של כיף לי ברגע זה, זה ההתלהבות שאני מתחבר לדבר. זה התלהבות אחרת. אני לא יודע להגדיר את זה יותר טוב מזה. זה חיבור נפשי, חיבור נשמתי, זה לא התלהבות של ברגע זה כיף לי, אלא אני מרגיש מחובר לזה. זה חלק מהחיים שלי. אני דרך אגב אומר, אני לא חושב שזה יעשה אותי יותר פופולרי, אבל אני עדיין חושב שזה אמת, שזה אחד מהחילוקים בין יהדות הארץ ליהדות ארצות הברית. אני אומר שבארץ הילדים חיים את התורה, ובארצות הברית, התורה זה דבר חיצוני. זאת אומרת, אני אומר משל למה הדבר דומה? לצחצוח שיניים בבוקר. בן אדם שלא מצחצח שיניים בבוקר, לא נעים לו, אבל אחרי כמה בקרים הוא כבר יתרגל לזה. ואותו דבר, בעיניי, היהדות בארצות הברית. במידה גדולה מאוד, החינוך פה, הילד הרבה יותר מרגיש שזה חלק מהחיים שלו, ואילו שם זה כמו לצחצח שיניים בבוקר, זה משהו שאני עושה, ואם אני לא אעשה אותו, אז יהיו כמה ימים שיהיה לי מאוד לא נעים. אבל עם הזמן, אני יכול להתרגל לזה, כי זה הרבה פחות בנפש. כי החיבור הוא הפר בשפה, ופה אנחנו חיים את זה. אני יודע שאנשים אולי לא שמחים שאני אומר את זה, אבל אני עסקתי בחינוך שם, ועסקתי בחינוך פה. ואני שנים כבר רואה את החילוק הזה. שוב, כל הכללה היא לא מדויקת, יש ויש, אבל בגדול, אני חושב שזה אחד מהחילוקים. אנחנו פה, אנחנו מתחילים 10 פסיעות קדימה. כשאנחנו עברנו באוטובוס, פעם ראשונה שבאנו לכוכב יעקב, בדרך חזרה הביתה, אז ראינו שילוט ליריחו. אז אחד מהילדים פונה אליי ואומר לי, יריחו? מי בנה את יריחו?